פרק י"ג. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם ינבא אל נביאי ישראל הניבאים, ואמרת לנביאי מליבם, שימו דבר אדוני. לפנינו כאן שלושה כינויים לנביא השקר: נביאי ישראל, הניבאים וניבאים מליבם. בפסוק הבא נמצא כינוי נוסף, הנביאים הנבלים. לנביא מליבם, כוונה נביאים שלא קיבלו נבואה מאת השם ולא ראו כל מראה נבואי ומדברים ככל העולה על ליבם. פסוק ג', כה אמר אדוני אלוהים, אוי על הנביאים הנבלים אשר הולכים אחר רוחם ולבלתי ראו. כן, הנביאים הנבלים, כוונה הנביאים השוטים. פסוק ד', כשואלים בחורבות נביאיך ישראל היו. נביא השקר משולים כאן לשואלים בחרבות. כשם ששואלים נכנסים בפרצות הגדר של הכרם ומחבלים בו, כך נביא השקר מחבלים בישראל, שישראל משולים לכרם. ועוד ייתכן שלא בא הנביא לתאר כאן את הנזק שנביא השקר גורמים בהופעותם, אלא ללעוג להם. כשיבוא אדם אל פרץ החובה, בורח השועל על דרך פרץ אחרת, ואינו עומד בפרץ להילחם. כך היו נביאי השקר. פסוק ה', לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על בית ישראל, לעמוד במלחמה ביום אדוני. הנביא חוזר ופונה אל נביאי השקר. אילו רציתם למלא את חובתכם, היה עליכם לעלות בפרצות כדי לחסום את הסתערות האויב, ולגדור גדר כדי לסתום את הפרצות, שיוכלו הלוחמים לעמוד במלחמה. הנביא רומז לדוגמאות ידועות מן המקרא. עלייה בפרצות לקידום פני הרעה זו תפילה, כמו שמצאנו את משה כשהוא עולה בפרץ והתפלל על עמו כשנודע לו על חטא העגל. גדירת גדר היא פעולה יסודית יותר, ומשמעותה השתדלות למען החוטאים שיחזרו בתשובה, ועל ידי כך תתבטל הגזרה לחלוטין. לא עליתן בפרצות ותגדרו גדר. כן, פסוק ו', חזו שב וקסם כזב, אומרים נאום אדוני ואדוני לא שלחם, ויחלו לקיים דבר. כמו שהפסוק נביאה השקר חזו מחזות, אבל אלה היו מחזות שווא, וגם פנו אל הקוסמים דבר האסור מן התורה. האומרים נאום אדוני ואדוני לא שלחם, הם פותחים בנבואותיהם נאום השם, אבל השם לא שלחם, ויחלו לקיים דבר, לשון תמיעה. כיצד הנביאים האלה מבטיחים תוחלת לעם על יסוד נבואותיהם? ואפשר שזה הגד ולא תמיעה, כוונה, הם גורמים תוחלת שווא לעם שהדבר יתקיים. פסוק ז', הלא מחזה שווא חזיתם ומקסם כזב אמרתם, ואומרים נאום אדוני ואני לא דיברתי. שוב פונה הנביא נביא השקר בשאלה מליצית. האם לא מחזה שווא חזיתם ומקסם כזב אמרתם, ואיך תאמרו נאום השם ואני לא דיברתי? פסוק ח', לכן כה אמר אדוני אלוהים, ינדה ברחב שב וחזיתם כזב, לכן הנני עליכם נאום אדוני אלוהים. מכאן תראו שלושת העונשים שיבואו על נביאי השקר. פסוק ט', והייתה ידי אל הנביאים החוזים שב והקוסמים כזב, בסוד עמי לא יהיו ובכתב את ישראל לא יכתבו, ולאדמת ישראל לא יבואו, וידעתם כי אני אדוני אלוהים. ראש הפסוק, בסוד עמי לא יהיו, לא השתמכו, לא השתייכו לעם השם, ובכתב ישראל לא יכתבו. לפי פשוטו, יש כאן כפילות במילים שונות. כלומר, הם לא השתייכו לבית ישראל, ששמותיהם כתובים לחיים לפני השם. ולאדמת ישראל לא ישובו, לא ישובו לארץ ישראל בבוא הגאולה. פסוק י', יענו ויען יתו איתמי למור, שלום ואין שלום, והוא בונה חיץ, וינם תחים אותו תפל. כל אחד ואחד מן הנביאים בונה על ידי נבואתו חיץ, כמונה קיר רעוע, והם בני ישראל תחים את החיץ תפל. פירוש אחד שהעם בונה, או פירוש השני שהעם הוא זה שבונה, והנביאים הם שתחים אותו. תפל, תיח תפל וגרוע, שאין לו קיום. ומשמעותו של הדימוי לבניית החיץ הוא, שהנביאי השקר בונים דבר רעוע, בתארם את המצב כמצב של שלום, ועם ישראל עוזר להם על ידי כך שהם מקבלים את הדברים. פסוק י' אמור אל תחי תפל ויפול, והיה גשם שוטף ויתנה אבני אל גביש טיפולנה, ורוח שערות תבקע. אמור, פירוש הפסוק, אמור אל תחי תפל ויפול, אמור אל התחים אותו תיח תפל, הקיר ייפול. היה גשם שוטף, אם יהיה גשם שוטף, אבני אל גביש, לבני קרח וברד. פסוק י' ב' והנה נפל הקיר, הלא יאמר עליכם היה תיח אשר תחתם. כאשר ייפול הקיר, ילגו לכם, למור למה תרחתם לשב, כאשר בניתם את החיץ ותחתם אותו תפל. פסוק י' ג' לכן כה אמר אדוני אלוהים, וביקעתי רוח שערות בחמתי, וגשם שוטף באפי יהיה, ואבני אל גביש בחמה לחלה. פירוש הפסוק, עשה של רוח שערה, תבקע ותעשה כליה. פסוקים י' ותתבב. פסוק י' ד' והרסתי את הקיר אשר תחתם תפל, והגעתיו אל הארץ ונגלה יסודו, ונפלה וחיליתם בתוכה וידעתם כי אני אדוני. כן, הרס הקיר והטיח התפל על ידי רוח שערות ואבני אל גביש הוא משל לחובן העיר ולהריגת תושביה ביד האויב. הנביא מסיים את הפסקה בפסוק ט' ז' ומבהיר שבונה החיץ ותחי התפל שיינשו הם נביאי השקר. פסוק ט"ו וחיליתי את חמתי בקיר ובתחים אותו תפל, ואומר לכם אין קיר ואין תחים אותו. פסוק ט"ז נביאי ישראל הניבים אל ירושלים וחוזים לחזון שלום, ואין שלום נאום אדוני אלוהים. כנביאי השקר, נביאי ישראל, זה הפירוש למה שנאמר בסוף הפסוק הקודם, נביאי ישראל הם התחים אותו. פסוק י' ז' ואתה בן אדם, שים פניך אל בנות עמך המתנבות מליבהם וינבא עליהן. וכן מליבהן, הכוונה מליבן. פסוק י' ח' ואמרת כה אמר אדוני אלוהים, אוי לה מתאפרות כסתות על כל הצילי ידי, ועושות המספחות על ראש כל קומה לצודד נפשות, הנפשות תצודדנה לעמי ונפשות לכנה תחיינה. כאן בא בפסוק הזה תיאור מעשה הקסם של המתנבות. למתאפרות כסתות על כל הצילי ידיים, הרגילות לתפור קשרים וסרטים על הצילי ידיים, הצילי הכוונה מרפקים או בית השכי, ועושות מספחות על ראש כל קומה, הן שמות מטפחות על ראש האדם כשהוא בקומה זקופה, לכסתות ולמטפחות האלה הקרויות מספחות היו סגולות קסם, כאשר שמו אותם על האנשים במקום מיוחד, בצורה מיוחדת ובאופן המיוחד להם. לצודד נפשות, כל פעולות הקסם הללו הם כדי לצוד נפשות, כלומר לרמות אותם. הנפשות תצודנה לעמי ונפשות לכן תחיינה. פירוש השאלה, האם הראוי הוא לצוד נפשות לעמי, הכוונה של עמי, להחיות בזה את הנפשות שלכם, שהרי הנביאות הקוסמות התפרנסו מהקסמים האלה. פסוק י' ת' ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובפתיתי לחם, להמית נפשות אשר לתמותנה ולחיות נפשות אשר לא תחיינה, בכסבכם לעמי שומעי חזב. ראש הפסוק, אתן מחללות אותי בפני עמי במחיר של מלוא חופן שעורים ובפתיתי לחם, שאתן מקבלות בשכר מעשיכן. הן מחללות שם שמיים בכך שמבטיחות בשמו דברים שלא יתקיימו, אלא היפוכם של דברים, ומסיחות את ליבותיהם של בני אדם מלהאמין בו. להמית נפשות אשר לא תמותנה, אתם מכריזות מוות על נפשות צדיקים שאינם חייבים איתה, ולהחיות נפשות אשר לא תחיינה, אתם מבטיחות חיים לנפשות רשעים שלא יחיו. בכזבכם להמי שומרי כזב, אתם מכזבות להמי, והם מקבלים מכם את הכזב. פסוק כף. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל כסתותיכנה, אשר אתן המצודדות שם את הנפשות לפורחות, וקראתי אותה מעל זרועותיכם, ושילחתי את הנפשות אשר אתן מצודדות את הנפשים לפורחות. כאן מתחיל תיאור העונש. אני שם את פניי בכסתותיכם, אשר אתן צדות בהם את הנפשות, כאילו הן ציפורים פורחות, וקראתי אותם, את לוש את הכסתות, ושילחתי את הנפשות לפורחות, אשלח את הנפשות אשר אתן צדות לחופשי, כציפורים פורחות. פסוק כף א', וקראתי את מספחותיכם, והצלתי את עמי מידיכם, ולא יהיו עוד בידיכם למצודה, וידעתם כי אני אדוני. פירוש הפסוק, גם את מספחותיכם אקרא, ואציל את עמי שלא יהיו עוד בידיכם למצודה, לציד שצדים במצודה, שהיא כלי או מערכת כלים של הצייד. פסוק כב, יען החיות לב צדיק, שקר, ואני לא יחבטיו, ולחזק ידי רשע לבלתי שוב מדרכו הרעה לחיותו. כן, פירוש הפסוק, בפסוק יוטט, הזכיר הנביא את אבון חילול השם כסיבה לעונש. כאן הוא מביא סיבה נוספת מנקודת ראותם של הפונים אליהם, שברתם את ליבו של הצדיק, שאני השם לא גזרתי עליו להכאיב לו, וחיזקתם את ידיו של הרשע, ובגלל זה לא שב מדרכו. לכן אבטל את מעשי הקסמים שלכם. פסוק כ"ג, לכן שב לא תחזנה, וקסם לא תקסם לעוד, והצלתי את עמי מידכם. וידעתם כי אני אדוני. כי אני אקרא שוב את הפסוק האחרון, לכן שב לא תחזנה וקסם לא תקסם נאות, והצלתי את עמי מידיכן, וידעתן כי אני אדוני.